סימן שינסמך ג' סעיף למד ד'. בסעיף למד ד' השוכנוך ממשיך לעסוק בעניין מבוי שרוחב פתחו 20 אמה. מבוי שרוחב פתחו למעלה מ-10 אמות אינו ניתר בלחי ובקורה. לחי וקורה יכולים להתיר מבוי רק שרוחב פתחו עד 10 אמות, לא למעלה מ-10 אמות. מה עושים? כאשר רוחב הפתח 20 אמה, צריך לצמצם את רוחב הפתח ולהעמיד את רוחב הפתח על 10 אמות, בכדי שיהיה ניתן להתיר את המבוי בלחי או בקורה. מבוי שרוחב פתחו למעלה מ-10 אמות, ניתר רק בצורת הפתח. בסעיף הקודם למדנו שאפשר לצמצם את רוחב הפתח על ידי שהוא מעמיד באמצע המבוי פס ארוך 4 אמות לאורך המבוי. הפס הזה חוצה את המבוי לשתיים, שבכל חלק וחלק אין רוחב של יותר מ-10 אמות. עיצה נוספת נלמד בעזרת השם בסעיף שלנו. נקרא את דברי השולחן ערוך. עוד אפשר לעשות תיקון אחר למבוי שהוא רחב חף אמות. מבוי שרוחב פתחו 20 אמה, אי אפשר לתקן אותו בלחי ובקורה, אלא אם כן הוא יצמצם את רוחב הפתח. ישנו תיקון נוסף, עיצה נוספת, בכדי לצמצם את רוחב הפתח. מהי אותה עיצה? אומר השולחן ערוך, שירחיק שתי אמות מהכותל ויעשה פס רחב ג' אמות. ירחיק שתי אמות מהכותל ויקבע שם פס באורך 3 אמות. אז מה יש לנו כאן? אוויר שתי אמות בין הכותל לפס ועוד פס ג' אמות. הפס ג' אמות מבטל את האוויר שבצידו, והוא גורם לכך שכמו שיש כאן 5 אמות של עומד, כמו שהחמש אמות הללו סתומות. שתי האמות של האוויר מתבטלות ונחשבות כסתומות מחמת ג' האמות של העומד שלידם. אותו דבר יעשה גם בצד השני. ירחיק שתי אמות מהכותל, יקבע שם פס בשיעור 3 אמות. 3 אמות של הפס מבטלים את האוויר שלידו. הם גורמים שהאוויר יחשב כסתום. ואז מה נשאר לנו? 5 אמות סתומות מכאן, 5 אמות סתומות מכאן, והפתח יצטמצם ל-10 אמות בלבד. נקרא דברי השולחן ערוך שוב. ירחיק שתי אמות מהכותל ויעשה פס רחב ג' אמות, ויעשה כן גם בצד השני. ואז הוא מצמצם את הפתח, וישאר פתח רחב 10 אמות. דוגמה נוספת. ירחיק אמה ויעשה פס אמה ומחצו. ירחיק אמה מהכותל ויקבע שם פס אמה וחצי. האמה וחצי של האוימד גורמת לכך שהאמה של האוויר תחשב גם היא כמו סתומה. שוב ירחיק אמה ויעשה פס אמה ומחצו. אז מה יש לנו כאן? יש לנו כאן אמה של אוויר ועוד אמה וחצי של פס, אמה של אוויר ועוד אמה וחצי של פס. יש לנו כאן אוימד מרובה, אוימד 3 מול פרוץ, מול אוויר של 2. האוימד 3 מבטל את האוויר של 2. וכן יעשה גם בצד השני, וכן כל כך יוצא בזה. ובלבד שהפס, מה זה נקרא כל כך יוצא בזה? המשנה ברורה מסביר שירחיק 4 אמות מהכותל ויעשה פס של 6 אמות. שוב, שיגיע למצב שה10 אמות הללו סתומות באוימד מרובה. ממשיך השולחן ערוך ואומר, ובלבד שהפס יהיה יותר על האוויר שבינו לכותל. תמיד הרי, כך מסביר המשנה ברורה, פרוץ כאוימד מותר? אז למה צריך שהאוימד יהיה מרובה על הפרוץ? מספיק שהאוימד יהיה שווה לפרוץ. אומר השולחן ערוך, דאי לא אם כן, אוסי אוויר דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטלי. אם האוימד לא יהיה מרובה על הפרוץ, אלא האוימד והפרוץ יהיו שווים, אז האוויר שבין הכותל לפס והאוויר שבמרכז הפתח יבטלו את האוימד. כדי שהאוימד לא יתבטל, צריך שהאוימד יהיה מרובה מהאוויר שלידו. אז על ידי שהאוימד מרובה מהאוויר שלידו, האוויר שלידו נחשב גם הוא כמו סתום. וצריך להיזהר דלוי לישבויק פיתחי רבי ואיל בזוטה, שאם עשה כן בטל תיקון המבוי, אלא אם כן עשה צורת פתח לזוטה. אחרי שיש כאן מצב של שני פתחים, יש את הפתח המרכזי ויש את הפתחים הקטנים בצד, בין הכותל לפס. אם הציבור יתחיל לעבור, להיכנס למבוי דרך הפתח הקטן, הפתח המבוי יתבטל. הפתח הגדול יתבטל, ואז אי אפשר להתיר אותו כבר בקורה, כי הוא לא פתח, אנשים לא נכנסים שם. אז לכן צריך להיזהר, דלויליש בו יקפית חירה, שאנשים ימשיכו הלאה להיכנס למבוי דרך הפתח הגדול. כי אם הם יעזבו את הפתח הגדול ויכנסו דרך הפתח הקטן, הפתח הגדול כמנדלייסה ולא יעיל לתקן אותו בקורה. המשתבור אומר שבדרך כלל לא צריך לחשוש לכך, כי אנשים נכנסים בפתח הגדול ולא בפתח הקטן. אבל צריך להיזהר שזה לא יקרה, אם זה קרה. אם אנשים יתחילו להיכנס לפתח הקטן, מה יעשו? יעשו צור עשה פסח לזוטה. המשתבור הקנדן, האם צור עשה פסח לזוטה או לרבה? המשתבור מה שלכאורה צריך לפתח הגדול לעשות צורת הפתח, לא לפתח הקטן. נמשיך לסעיף הבא, סעיף למדי. פס זו שאמרנו שעושה כן למעט רוחב המבוי, אין צריך שיהיה פס אחד שלם, אלא קנה מכאן פחות. אלא בקנה קנה פחות מגימל סגי, תפוחס מגימל כשולם דומי. את האוימד לא צריך שיהיה אוימד ממש, צריך שיהיה גם אוימד של לובוד גם נחשב לאוימד. אם הוא מעמיד פסים פסים, תוך גימל, אם הוא מעמיד קנים קנים, תוך גימל טפחים אחד לשני, זה נחשב כמו סתום, זה נחשב כמו פס גימל עמות. נמשיך לסעיף הבא, סעיף למדבוב. בסעיף למדבוב נלמד בעזרת השם, שמדרון או שיפוע, של מסלקת עשור או תוך ארבע אמויס נידון כמחיצה גמורה. מבוי שגבוה מרשות הרבים, העלייה למדרון, העלייה למבוי היא דרך שיפוע חד, שבמשך אורך ארבע אמות זה מתנסה לגובה של עשרה טפחים. זה נחשב כמחיצה, והמבוי הזה לא צריך תיקון ברוח הזאת. או דוגמה הפוכה, מדרון שהוא מבוי שהוא נמוך ברשות הרבים. המדרון מתנמך והולך לכיוון המבוי. רשות הרבים גבוהה והמבוי נמוך. אם השיפוע חד שבמשך ארבע אמות הוא מתנמך לגובה של עשרה טפחים, זה נחשב כמחיצה. וכמו שאותה רוח סתומה, נקרא את דברי השולחון ערוך. מבוי ששווה מתוכו הוא מדרון לרשות הרבים. דהיינו, מדובר שרשות הרבים נמוכה והמבוי גבוה, יורדים מהמבוי לרשות הרבים במדרון חד שבמשך ארבע אמות הוא יורד בעשרה טפחים, או ששווה לרשות הרבים, אולי הכוונה שווה בכניסה לרשות הרבים, אבל מדרון לתוכו, רשות הרבים גבוהה והמבוי נמוך, וזה יורד בארבע אמות עשרה טפחים. אם הולך ומתלקט מעט מעט, אשר מגביה עשרה מתוך ארבע אמות, הרי הוא כאילו זקוף כולו, ואינו צריך שום תיקון, ובזה התל אבי כמחיצה. ההגבעה עצמה נחשבת כמחיצה. המשתבור מביא שגם עיר שלמה אפשר להקיף בצורה כזאת. אם כל העיר מוקפת תל, זה נחשב למחיצה. ואם בנו בתים אחרי שההגבה הזאת הייתה, אז זה כמו אוקף ולבסוף יושב. צריך לבטל את זה על ידי פרצה עשרה. אותו דבר. אם יש סביב העיר חריץ עמוק יהיו טפחים ורוחב ד', זה כמו מחיצה. אם נסתר החריץ, אומר המשנה ברורה, על ידי אפר או צרורות, אם הסתימה היא יותר בעשר עמות, זה נחשב כמו שהכותל, כמו שהמחיצה פרוצה, וצריך לתקן אותה.